שבוע שעבר דיברנו על מעלת התורה ומעלת החזקת המקום הזה, שכמה הוא חשוב ויקר בעיני השם. ואנחנו נכנסנו כבר בחודש אדר, שבוע הבא בעזרת השם, כי הערב הזה אנחנו אחרי קריאת המגילה, פה בכל אופן בתיכון ירושלים קוראים את המגילה בי"ד. וכתוב היום לקיה לאנשי קיה, מלחמה על השם בעמלק, מדור זו, ראיתי פירוש, יעד על כס יעד י"ד. וכס יעד, ככה זוהר אומר, כס יעד י"ה זה 15. אלה שני ימים שקוראים להם את המגילה. אבל המפרשים אומרים, כי יעד על כס, יעד על הכי, מלחמה על השם בעמלק, מדור זו. שנמצאים ביד פקיד, וניתן צדקה בעזרת השם, ככה מקרבים את ביעד מלך המשיח. יש כאן, אמרנו כבר, כל המוסדות שיש כאן במקום הזה, מצווה גדולה לעזור להם, הרב הביא פה כמה פנקסי קבלות, ומה זה גם? הוראת קבע מי שרוצה, מי שבאת, כל המצוות, וברכת השם, תחול עליכם, ובכל אשר לכם, וימלא השם ישרות אתכם, לטובה ולברכה. עזקו ואימצו, עזקו ויאמץ את ערכם, כל המחלים לדולה. לפני אחרי השיעור, השבוע, השבוע הבא, עד יום התענית נוהגים לצאת מחצית לזכר מחצית השקל עד קריאת המגילה. זאת אומרת, עד יום רביעי, יום רביעי שבוע הבא זה יום התענית. עד יום רביעי במנחה, כל אחד מסתדר לסדק את הסכום, וכל אחד זכר מחצית השקל ייתן את זה בעזרת השם למקום הזה, ותזכור למצוות יום. רבותיי, אנחנו נפתח בלילה הזאת בדברי התורה הקדושה. היות והלילה זה סגירת משה רבנו עליו השלום, רבן של כל ישראל. ואומר לכם את האמת, אנחנו נוהגים שנה בשנה לעשות לימוד בלילה הזה, אבל השנה ניתנו לכבודה של חולון, אמרנו לבוא הנה להשתתף יחד איתכם בלימוד הנפלא הזה לכבודו של משה רבנו. נפתח בדברי התורה, בפרשת כי תצא. התורה אומרת כך: כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש ולא יראה לך ערווה זבר ושר מאחריך. כלומר, התורה מצווה אותנו, אדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, והוא נמצא בכל מקום ובכל בינה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שאפילו כאשר האדם נמצא בחדרי חדרים, אל יאמר מי רואני, כי מלוא כל הארץ כבודו. שכך הקדוש ברוך הוא מצוי בכל בינה ובכל מקום. הזוהר הקדוש אמר לת אתר פנוי מיני. ראינו שהצניעות כמה היא גדולה ויפה. הגמרא מספרת לנו על קמחית. הגמרא אומרת כל קמחה קמחה, אבל לא קמחה לקמחית. כוונה כל קמח זה קמח, אבל אין קמח כמו של קמחית. מי זאת קמחית? הגמרא מספרת אישה אחת הייתה בזמן התלאים, צדקת גדולה הייתה, וצנועה, שלא היה נראה מסערות ראשה החוצה, כלל לעיקר. כשהייתה רוצה להסתרק או לחפוף את הראש, הייתה שמה שתי כיסויים, מגבות, מעל ראשה, והייתה חופפת את הראש. שלא יראו קורות ביתה, שערות ראשה. זכתה אותה אישה, וחמש בנים היו לה, וכולם כהנים גדולים שבתו בבית המקדש. והלכו החכמים לשאול אותה, מה מעשיה שזכתה לכך? זכתה לאריכות ימים גדולה כזאת, האריכה הרבה ימים, 120 שנה ויותר, חייתה. וראתה את בניה משרתים בבית המקדש, חמישה בנים, אמרה להם, אז שאלו אותה מעשיה, אמרה להם, בימיים לא ראו קורות ביתי, שערות ראשי. אנחנו לא ביקשנו חומרות כאלה וחסידויות כאלה, אבל, רבותיי, עלינו לדעת שאחד הדברים שאנחנו רואים כל כך הרבה אסונות שיש בעולמנו הרבים, אני לא רוצה לקטרק חס ושלום, לא באתי חלילה לגרום לנו לדיכאון, עד רבה, אנחנו צריכים לשמוע חודש אדר, חודש יפה, חודש טוב, אנחנו הלילה בשבעה באדר, זכות משה רבנו, הגדולה של משה רבנו, נכון שיש נוהגים לצום למחרת יום שבעה באדר. אבל אנחנו צריכים לדעת שאם אנחנו רוצים זכות של משה רבנו וזכות של הצדיקים, אנחנו צריכים להשתדל ללכת בדרכיהם של אבותינו. שכן, אנחנו רואים יש הרבה צרות. הרבה צרות יש. אתה לא יודע לדבר על פיגועים ועל מלחמות, או לא גמרנו מסכנת המלחמה של הצורר הרשע הזה מבגדד. ומי יודע מה אחרים גם כן מכינים ומתכננים, הרי הם לא יושבים בשקט, הם כל רגע, בכל יום, בכל שעה, חופשים מזימות על ישראל. ומה שאומר עלינו, תראו, התורה הקדושה שומרת עלינו. אם אנחנו שומרים את התורה, אז היא שומרת עלינו. והשעניה גם כותב, אל תצומו ואל תעשו סיכופים ותעניות אם ראיתם שיש צרה, אלא מה אתם צריכים לעשות? להוליד עבירה אחת. שאדם יותר ממה שיעשה מצוות וצדקות וכל התפילות, מה שיעשה סליחות ותעניות, זה טוב, אבל זה לא מועיל בסוף. זה לא מועיל. מה שצריך לעשות כדי להוריד את הסכנות מעל עם ישראל, פחות עבירה. פחות עבירה. וזה אם אמרנו על האסונות האלה, אחר כך הצרה הגדולה של לבנון, שבעוונות כל פעם נופלים שם בחורים מסכנים. שהולכים להגן על יישובי הצפון ומחרפים את נפשם שם רבותיי, אתם לא יודעים, לפעמים יש לי חיילים מצלצלים אליי לפני כניסת שבת, תאמינו לי שאני בוכה שאני שומע אותם. זה מפחיד מה שאתה שומע מהם, באיזה תנאים הם חיים, באיזה מסירות נפש, באיזה תשובה. ואני שואל את עצמי, ריבונו של עולם, עד מתי? עד מתי ככה אנחנו נצטרך להילחם כדי להיות עד כדי כך? הרי יש סיבה, המקטרית מקטרית, ואנחנו אשבים בזה. ואם זה חיילים, אחר כך זה אסונות, תאונות ותאונות דרכים, נורא בהיום, כל יום שישי אתה שומע מה הסיכום השבועי של הקצת בדרכים. מה זה? 10 הרוגים, 12 הרוגים, שבוע אחד היה 16 הרוגים בשבוע. מה קרה יותר מכל המלחמות? זה סתם? יש מקטרית. מקטרק שמסתובב בכבישים והוא מקטרק. רבנו הרי אומר, אם קרה לאדם שהוא פתח חלון והחלון נשבר, אין טעם, כלי נשבר, הצועקים מזל טוב. איזה מזל טוב. זה תדע שהיה איזה מזיק שרדף אחריך, שעשית איזה עבירה, והמזיק הזה נברא מאותה עבירה. הוא לא עובד את האדם עד שהוא גורם איזה נזק. אנחנו מצד אחד שמחים שזה נזק ברכוש ולא בנפשות. נכון, זו שאדם לא שיבר רגל או אגן הלחיים או שיבר ראש או חלילה התחלק למקום מסוכן, זה נגמר בכסף. אבל אדם צריך לעשות חושבים, זה נכון, הוא אומר מזל טוב, יופי ניצלתי, והוא ממשיך שלום עליך נשי, אבל הוא לא יודע מה קורה אחר כך, אחר כך מה יהיה. אז כמו אחד שבא לבנק ויש לו חוב, אז הוא דיבר עם הפקיד, אז הוא שלח אותו לנהל הסניף, ונהל הסניף אמר בסדר, מתי אתה מסלק את החוב שבוע הבא? אז הוא שמח, יצא שמח, רק טיפש, נשמח, אומר, אז במחת. ניצלת ליום אחד, אבל שבוע הבא אתה צריך לפתור את הבעיה, אותו הדבר גם כאן. וזה בדיוק מה שקורה לו. או כל מיני אסונות שאתה שומע, תינוקות מתים מוות בעריסה. או אתה שומע על כל מיני מקרים, דלקות קרום המוח, חיידק קטלני, חיידק טורף, כל מיני דברים שלא היה פעם. לא היו דברים כאלה. אדם ברמינן חולה מקבל איזה התקף תוך כמה שעות, הולך לעולמו. מה זה? לאיפה זה בא? ואנחנו אומרים, אז זה הקדוש אומר, שעושים עבודות בוראים מקטרגים, והמקטרגים האלה מסתובבים לחתן האוויר. והאוויר מלא מקטרגים. מלא. מלא מקטרגים. ואז אם האדם היה רואה את המזיקים שיש באוויר, לא היה יכול להיות מרוב הפחד מהמזיקים שיש. לכן ציבור אותנו שאני יוצא לדרך, צריך לומר תפילת הדרך. ותראו במזמור יושב בספר מה כתוב שם, מפה מצדך הענף, ורבבה ממינך אליך לא ייגש. מפה מצדך הענף אדם שיוצא מביתו, נניח אזור המזוזה, מנשק אותה ויוצא לדרך, תראו כמה מלאכי השרת סובבים אותו ושומרים עליו ומגינים עליו. לכן אנחנו חושבים שהחיים שלנו הולכים ככה סתם, אנחנו חיים. הרי אנחנו איך אומרים באווירה של פסח, שבכל דור ודור שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. שמע הדבר הראשון, בראש ובראשונה הגמרא אומרת, גזל ועריות, נפשו של אדם מחמדת לה, לשני דברים גרועים שהאדם נגרר אחריהם, והם הראשונים לקטרג עליו. האחד גזל ממון, שאדם מזייף, שאדם משקר, שאדם חס ושלום לוקח ממון שאינו שלו, זה הכסף הזה מקטרג עליו. הרבה אומרת, אוי לו לאדם שגונב ואחר כך הולך נותן צדקה. אותו מטבע שהוא גנב אותו, מקטרג עליו וצועק ואומר, גזל אותי. כמה צריך להיזהר בדבר הזה? זה גזל. וממור ונשים, עניין של עריות, זה יותר גרוע מן הכל. זה אומר הפסוק. כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך. אבל בעיה מחניך הקדוש, מה זה מחניך הקדוש? שאדם יהיה צנוע, שאדם יהיה נקי, שאדם יהיה טהור, שאדם עבריו יהיו קדושים, שלא יסתכל איפה שאסור להסתכל, שלא ישמע מה שאסור לשמוע, שלא ידבר מה שאסור לדבר. אמרה אומרת, אם אדם מוציא מפיו דבר ניבול פה, מנבל את הפה, אפילו נגזר עליו 70 שנה לטובה, 70 שנה של חיים מאושרים, מתבטל באותו רגע. ואחרי אנחנו אומרים יום הכיפורים, על חטא שחטאנו לפניך לפתחון פה. לפעמים אדם בפתחון פה אחד מוחק את כל מה של השכר והתענוג שניתן לו. לכן זה הדבר העיקרי שצריך להיות מול עינינו, לשמור את המחנה. עכשיו רבותי, אמר לכם את האמת, יש בעיה נוספת. אני יודע שהיא קשה, וקשה גם לביצוע. לא ביקשתי לעשות הכל בבת אחת, אבל לפחות לדעת שזה אסור. שהרבה חושבים שלהפריד בין המינים, בין גברים לנשים, זה מנהג חסידות, שנוהגים בזה אנשים מסוימים, או רבנים, או חרדים, וכדומה, ולא יודעים שזה איסור תורה. במקום שיש אנשים ונשים מעורב, זה דבר מאוד מאוד גרוע, זה מביא יצר הרע, וזה האסון הראשון שלנו, וזה איסור הלכתי. הרמב״ם כותב שזה איסור מן התורה. מקום שיש שם חס ושלום, אנשים ונשים מעורבים, כתוב בחתונה, כמה חמור כתוב על זה. כתוב, הרב בעת ספר חסידים, רבי זי חסיד, היה מגדולי בעלי התוספות, אומר שבחתונה ששם מעורבים יחד, אסור לומר שהשמחה במעונו, כי הקדוש ברוך הוא כביכול לא נמצא שם. לא אומרים שהשמחה במעונו, שאין שמחה במעונו. ואנחנו צריכים, אני יודע שלפעמים זה קשה, משפחות לא תמיד מסכימות, ולפעמים צד אחד מסכים לצד השני מערים קשיים, אבל אפשר לבקש, לבקש לפחות, שלפחות זמן החופה, או אחרי החופה, שעה ראשונה של החתונה, שיהיה חתונה יהודית. ברית מילה, אדם נולד לו בן, תדעו איכשהו מתנהגים בברית, זה משקף את החיים של הילד אחר כך. אם קוראים לילד בשם של צדיק, אז הילד יוצא צדיק, ואם מביאים לו סנדק טוב ומועל ירא שמיים, אז באמת הילד יוצא כזה. ואם בברית מילה שלו שומרים על גדרי צניעות, אז הילד יוצא כזה. כי מה אנחנו באנו? כתוב בפסוק, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. חתן וכלה נכנסים לחופה. כמו שזה דבר פשוט. הנכון שהיום, אז החתן והכלה רוצים לשמוח, אבל זה לשמוח בגדר המותר, לא קלות ראש בהולדות, רבותיי. לא קלות ראש בהולדות. החזון איש, שהיה גדול ברבנים בארץ פה לפני 50 שנה, אמר, חתונה כמה זה דבר גדול, חבל שזה ניתן לילדים, לילדים קטנים, תראו לכם מה. חתונה זה יום הכי גדול של האדם, זה יום גורלי שקובע את החיים שלו הלאה. אם הוא מברך כמו שצריך, שומע את השבע ברכות, והחתן והכלה שומרים את כל ההלכות המוטלות עליהם באותו יום קרוב הם, וזוכים להתברך מפי אנשים צדיקים, כל החיים שלהם הולכים הרבה מנוחות, נולדים להם בנים ובנים צדיקים, והפרנסה שלהם מצויה, והם מאושרים ויש ביניהם שלום ושלווה, ואם חס ושלום החתונה לא נערכת כדת וכהלכה, אז יש הרבה לחשוש מה יהיה איתם אחר כך. זה לא דבר פשוט. כמה בספרים כתוב שהיו נוהגים שהחתן והכלה יש להם נוהגים לצום. היום אנחנו לא ממליצים לצום, אבל לפחות לפשפש במעשים. הגמרא אומרת, חתן שנכנס לחופה נמחלים לו כל עוונותיו. מאיפה למדנו? מעשיו הרשע. וילך עשיו ויקח את מחלה בת ישמעאל על נשיו, לא לאישה. עשיו הלך לישמעאל, לקח את הבת שלו. מה קראו לה מחלה? הגמרא אומרת, מאיפה קוראים לה מחלה? זאת נכרבת, לא מחלה שמה, קוראים לה בשמת. ככה היה כתוב שם בתורה, בשמת, בת ישמעאל. וכי מחלה שמה, בשמת שמה. אלא ללמדך שכל הנושא אישה מוחלים לא עוונותיו. קראו לה ליום החתונה מחלה, הכוונה אמרו לה עשיו, עשיו תחזור בתשובה. הוא לא חזר בתשובה. היום נמחלו עוונותיך. מכאן למדנו שחתן נמחלים עוונותיו. אז אם אנחנו רואים שיום החתונה זה יום כזה גדול שנמחלים עוונותיו, איך נמחלים? איתן שהוא חוזר בתשובה. אם הוא לא חוזר בתשובה, לא. אדם עושה חתונה, השתדל ויזהר שיהיה החתונה תתנהל כדת וכהלכה, בצניעות, בקדושה, בטהרה, כמו שצריך. כי זה דבר לא פשוט. היה מעשה רחמת רבנו יוסף חיים, זאת אומרת, מעשה פעם אחת, אני זוכר שהייתי נגיד אולי 7-8, היה איזה לוויה של איזו אישה צדקת שהייתה מזמן הבן איש חי. אישה הזאת הייתה בערך בת 100-120 לפחות, מתה. הייתה איש אישה גדולה מאוד, שראתה את הדורות הראשונים. אז כשנפטרה, נפטרה בבית. פעם היו עושים לוויה מהבית, היו עושים, אז פעם הוא חברה קדישה לטפל. והתעצפו שם אנשים, שכנים מהשכונה, בית הכנסת, באו לוויה שלה. חיכו בחוץ. עד שהיינו מחכים שם, היה שם אבי עליו השלום, כי הוא הכיר את האישה, את האישה צדקת מאוד, ואיתו היה זקן אחד מופלג יותר מבנו, מבוגר מאוד איזה 20 שנה. ואני הייתי ילד קטן בן 7-8, עומד ושומע את השיחה ביניהם, בערבית התנהלה ביניהם השיחה. הוא מספר שהוא שמע את רבנו יוסף חיים סיפור מעשה נורא, תשמעו איזה מעשה. הוא אומר, היה מעשה שאיש החברת קדישה, אם אפשר לפתוח חלון קצת, פשוט האוויר פה נחנק, לא נשאר חמצן. לעשות מפה איזה השמיים, תת שער השמיים. אז האישה הזאת, היה סיפור שהיה בזמנם איזה איש אחד שהיה עובד בחברה קדישה. והיהודי הזה היה נוהג בהתנדבות שיש לו עלינו איזה לוויה, צריך לעשות טהרה, תכריכים, תחפור קבר, לקבור, מצווה גדולה מאוד מאוד. הוא כותבת על זה דברים נוראים. מה אומרת תורה? תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים שנאמר היה את השם אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות עור חיית בישם. נדביש אותם קוטנות עור. שבת זו אנחנו נקרא בפרשה איך שהכהן לובש 8 בגדים. למה בגדים? הכהן היה מכפר על אדם הראשון. זה הקוטנות, הקוטונת, הכהן היה לובד, זה היה קוטנות אור. לאדם הראשון לבש קוטנות אור, אור הנחש. אז זה התחלת התורה. סוף התורה גמילות חסדים שנאמר, ויקבור אותו בגיא, יתמית משה רבנו, בלילה לב פטירתו, ויקבור אותו בגיא, מי קבר את משה? הקדוש ברוך הוא בכבודו מעצמו. למה זכה משה שהקדוש ברוך הוא יקבור אותו? הגמרא אומרת לי לנו גדול מיעקב אבינו. יעקב אבינו, מי קבר אותו? יוסף הצדיק. שכן הוא אמר, אענה ואקברה את אבי ואשוב המצרים. ככה הוא אומר לפרעה, ופרעה אמר שלו. אז יוסף הלך לטפל בקבורתו של יעקב אבינו. שילם לו הקדוש ברוך הוא ליוסף, שמי שטיפל בקבורתו של יוסף היה רק משה רבנו, שנאמר, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. תראו, הוא עשה חסד עם אביו, בא משה, שילם לו. ומה שילם הקדוש ברוך הוא למשה? מילאנו גדול ממשה שלא התעסק בקבורתו, אלא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בכבודו ומעצמו קבר את משה, אף אחד לא היה. שנאמר ויקבור אותו בגיא מול בית פאור, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. זכה משה רבנו. אז התורה היא מילות חסדים. קיצור, היה יהודי הזה, נפטרה איזו אישה, והיה צריך לפתוח, לעשות את הקבר. אז אישה קוברים ליד אישה, וגבר ליד גבר. או גבר ליד אישה שהיא אשתו, אסור לקבור אישה ליד גבר שהיא לא אשתו. אז הוא חפר קבר, ושם האדמה של בגדד, כמו האנשים, כמו הנשיא שלה, ככה האדמה. וכל דף פתוחה, שחופרים שם, הכל מתבורר, אדמה צפוחה מאוד. כשהוא חפר את הקבר, הכל חמר שם. אז נפרץ הקבר הסמוך. היה שם קבר של אישה שנפטרה לפני 10 שנים, נקברה שם. אז נפל, והוא הסתכל, אז הקברן, הוא נרד לקבר, והוא פתח. אז הוא נפל לקיר שם, העפר נפל, והוא מסתכל, הוא רואה גופה. לא את כל הגופה, הוא רואה חלק, כי החלק נפתח. והוא רואה תכריכים. כן, תכריכים. זה כמו שעכשיו יצא מהבית חמושת, מבריק, אולי גם הריח של הייצור היה עדיין שם. הוא נדהם. הרי יודע שזה צריך להיות אפילו זה אישה. מה צריך להיות? אז הוא רצה לדעת אם הגוף שלם או לא, הכניס את היד שלו. הושיט את היד והתחיל לעבור על כל הגופה. ראה גופה שלמה לחלוטין. ראש ואוזניים ואף ופה, שיניים ולסת והכל. אבל הוא זיהה שזה גופה של אישה, לפי המישוש. טוב, הוא שתומם. הלך לשאול מה מעשיה של האישה הזאת, מי זאת, לא יודעים. הוא סיפר, הוא דבר מדהים, מהר הוא סגר את הקיר, את האמצע, להפריד, כי אסור ששני מתים במקום אחד, חייב להיות הפרדה, וקבר את המת, הלך הביתה, הלך הביתה, וזה עוד לא התחיל הסיפור איתו. באמצע הלילה הוא ישן, באמצע הלילה המתה הזאת באה אליו בחלום, וזועמת עליו כולה, אומרת לו חצוף, נבער, פושע, מושחת, איזה מילים התחילה לתת לו. אתה לא מתבייש, אין לך דרך ארץ, מצפון, יראת השם, מה עשיתי? אני האישה שהיום נגעת בי, מה עשיתי? הייתי קבר וחצוף. אתה יודע, אני חייתי למעלה מ100 שנה, 110 שנים, מיום שהייתי בגיל 7 והכרתי את עצמי, שום גבר זר חוץ מבעלי לא נגע לי באצבע קטנה. לא נגע לי שום אדם בעולם. אתה עכשיו, 10 שנים אחרי שאני נחה, ואני נמצאת בגן עדן בעולמי, באת להפריע את מנוחתי? ואת חייב להגיד לאבל, אין אבל, היום אתה אצלנו. כמה איש הזה? מהחלום, בבואת כולו כולו מזיע והתחיל לראות כל אמור שלו בית. אתה יודע מה לעשות? כמה נתנו לו משהו לשתות, להגיע וזה וזה טוב, לא יודעים מה עושים. מה עושים? בבוקר הלך לגאון הבן שחי, סיפר לו את המעשה. מה לא יודעים מה לעשות? כתוב צבאה עכשיו, עברו לו 3 שעות, ככה היה. אחרי 3 שעות האיש הזה הלך לעולמו. זה מה שהיה. בעיקר אחרים רבותיי, כמה הצניעות היא חשובה. כמה הצניעות היא יקרה. אנחנו התדרדרנו במשך הזמן. הגמרא אומרת, אם אדם נוגע, נוגע. הרבה פעמים אנשים לא יודעים. אני שוב, אני אומר לכם את האמת, אני מדבר כמו אחד שהולך על גחלים. אני לא יודע איך להגיש לכם את הדברים. כי אני יודע שהמצב היום הוא שונה לגמרי, אבל צריכים לדעת מה עשו ומה מותר. אין ברירה. אנחנו כל הזמן, קצת כמו שאומרים, דילגנו על זה. אבל אנחנו יודעים שהמשיח כבר קרוב, ובשמיים תובעים איתנו משהו. וזה שישרות המלחמה שהייתה צריכה לפרוץ שבוע שעבר, זה רק נדחה בזמן, זה הכל. ובשמיים מבקשים איתנו משהו, מבקשים שנגדור את עצמנו קצת. הגמרא אומרת, יד ליד לא ינקה רע. מי שנוגע באישה שאינה שלו, ולא רק אישה נשואה, גם רווקה, לא ינקה מדינה של גיהינם. ואיפה ראינו שנאמר שלח ידיו בשלומה חילל בריתו? יש לנו בעיה חמורה מאוד הרבה פעמים שאנשים באים לשמחות, אז ברוך השם הם רבנים, הם לא מתעסקים היום, יודעים שזה לא עולה, אבל סתם לוחצים יד וחיצת יד, היום כל אחד חושב שזה דבר נורמלי, שזה דבר מותר, שזה דבר פשוט, שרק חסידים נזהרים בזה. וזה טעות, רבותיי, זה טעות. חוץ מאבא עם בת, אין שום היתר בעל עם אשתו ואבא עם ביתו. אין שום היתר לגוע באישה, כתוב הרמב״ם כותב, רק רופא שרוצה לטפל באישה זה מותר. אבל מחוץ לזה אין שום היתר. יש פסוק בתהילים, שלח ידיו בשלומם, חילל בריתו. אדם מושיט יד, ללחוץ יד לשלום, כבר מינם חילל בריתו. צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר, וככל האפשר, אני שוב חוזר ואומר, לא לעשות מחלוקת בגלל הדבר הזה. שובה אנשים שלא מבינים את זה. היה מעשה, לפני 20 שנה בערך, אולי קצת יותר, היה הגאון מרן הרב עובדיה יוסף, שהגיע, קיבל פרס ישראל, על מפעל תורני, מפעל חייו, כתב 9 כרכים כבר, של ספר ידיע עומר, ספר אדיר, מחקרים מלכתיים עצומים, עצומים. כל התורה כולה אתה מוצא שם, מההתחלה עד הסוף. היה הגאון בירושלים, ראש הרבנים של ירושלים, בעל מנחת יצחק, רב יצחק וייס, אמר, אם פעם ירגשו ממני, יבואו לשדוד לי את כל הספרייה, אני על כל הספרייה אבטר, אבל ספר ידיע עומר אני לא אבטר. כי בספר הזה יש את כל התורה כולה. מהתלמוד ועד תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, הרמב״ם, שולחן ערוך, מפרשים, ראשונים, אחרונים, זוהר, קבלה, כל ההלכות, כל ההלכות, ענייני החיים, כל השאלות והספקות, הכל בפנים. פלוס כל החיבורים שחוברו ב-700 שנים האחרונות, מבחינת היקף ידע של ספרים, זה יש למעלה, יש לנו למעלה מ-40,000 ספרי תשובות. 40,000 ספרים, אתם יודעים מה זה 40,000 ספרים? לספור אותם זה כמה זמן צריך, הכל כתוב שם בספר. בכל נושא שתמצא, שזה נשום מופיע באותו ספר, זה בידי העונה. אז תבינו מה זה. עשו לו שם קבלת פנים גדולה מאוד, וכל העולם כולו צפה במעמד הנפלא הזה. נתנו פרס, ואז ראש הממשלה היה לו פחות או יותר אותה אישה ש... אתם זוכרים פעם היה 10,000 שקל? אתם זוכרים? זה עשה אינפלציה. אז זה הגיע בסוף ל-10 שקל. אז זה אותה אישה, ראש ממשלה שעשתה לנו שואה גדולה במלחמת יום כיפור. הזוהר הקדוש בפרשת ויקרא כתב, אוי לו לעולם, כך כתוב בסדר פרשת ויקרא, אוי לה למדינה שאישה מנהיגה אותה. לא שאין נשים, חס ושלום, הם מזלזלים בהם, התורה לא, התורה משבחת את האישה. אבל יש לאישה תפקיד ולגבר יש תפקיד, להנהיג מדינה צריך גבר, לא אישה. והזוהר שם אומר שביום שמנהיגה אישה את אותה מדינה, אותה מדינה נפול טיפול, וזה מה שהיה לנו ביום כיפור, בגדנה, למעלה מ-2,000 בחורים הלכו כבר, בחינם, 2,000 וכמה. אז אם כן, היה פרס ישראל, והרב היה צריך לקבל, והיה צריך לדרוש שם לדבר, והעיני כל הסגל הדיפלומטי, והשרים, וחברי הכנסת, ומוזמנים, 1,500 מוזמנים, וצופים בכל העולם בשידור ישיר מה שקורה. סיים את הטקס, קיבל את הפרס מהנשיא, עמדה ראש הממשלה בכבודה ובעצמה והכניסה אותו לדילמה. ידיים, זה אמרו לה היועצים, הרב לא לוחץ ידיים של נשים, אלא אמר, אני ראש ממשלה. אז הגיע הרב, ירד מהבמה, וניגש, והיא ניגשה עם ידה, השיטה את ידה לעיני כולם. כל המצלמות מסתכלים, מכוונים את המצלמה. מה עשה הרב? נענה בראש, אפשר להגיד ככה. 1, 2, 3, מוצא עוד, נעשה גם 7. 4, 5, 6, 7, שלום, 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 תודה, שלום, 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 תודה. ולמחרת לא דיברו על שום דבר, זה יום עצמאות, רק על הנושא הזה. כל הכותרות של העיתונים, כל כלי התקשורת, הרב הראשי ניצח את ראש הממשלה. היא הגישה את ידה לצד שהרב ינחת את הדעה. אפילו שכאן אין הרהור אל מחשבה, איך הוא יכול להיות וזקנה, והוא בכלל את הראש שלו בתורה, בכל תורה הקדושה, אסור ואסור. וכאן רואים רבותיי, צריך זהירות בדבר הזה. אלא מה, אדם יעשה את זה בחוכמה, לא בצורה שתגרום חלילה התנגשות וויכוח ומלחמה וקטטה, עשה את זה בצורה טובה ובשיא העדינות. אמרתי, בן עם אמא אין בעיה, סבתא אפשר להכיר גם, תן לה את הכבוד שלה, אבל נשים צעירות, קרובים, אנשים עם נשים, אישה נשואה, אוי ואבוי, מי מתיר דבר כזה? איפה יש היתר בזה? אין איזה שום היתר. בואו נשמור את עצמנו מה שיותר. תסביר, רבותיי, זה חשוב. אני מכבד אותך בעל רבה. זה כבודה של האישה. שלא כל אחד ייגע בה, שלא כל אחד יתקרב אליה. אדם צריך לדעת לשמור את עצמו. שמעשה נורא, מובן גם כן, באחד הספרים ראיתי שבבבל, הקדמונים, מובן שהיה שם לפני כנראה קרוב לאלף שנים. היה מעשה נורא, שמעו זה מעשה. היום בנועה היה יהודי אחד שהייתה לו אישה יראת השם, צעקת גדולה, בעלת מעשים טובים, עובדת השם, יראת השם, אבל הייתה גם נאה מאוד. כשאתה הולכת ברחוב הייתה מצניעה את עצמה, אבל בכל זאת היו כשאלה היה נראה, אנשים היו מסתכלים עליה. ובעלה ישראל השם אהל אותה אהבה עזה והיה מכבד אותה כבוד גדול. הנה יום אחד החליט לקנות איזה סמלה יפה, קרצי, הגיע ראש השנה, אז בזמנם, מה זה סמלות, בגדים, הולכים לחייט, קונים בעל, זה גם כזה סיפור שלם, יש התייעצויות של איזה שבועיים מראש, איפה לא יש בעל, איזה בעל, כמה עולה, כמה מטרים צריך, ותוכניות, זה היה סיפור, פעם כל דבר, אנשים היו נהנים, מרגישים את הטעם. הטוב עשה את הדיונים, הלך קנה את הבת, והיה איזה חייץ, חייץ, סופר בדין, אז יש שם מחלקה לנשים, מחלקה לגברים, כמו כל מפעל מסודר. נשים עובדות במחלקת נשים, וגברים במחלקת גברים. לקח אותה לחייץ, טוב, לקחו את המידות, את הכל, כולם אמרו לה זה, בת, נהדר, יש לך בעל עשר, משהו, אין דבר כזה בעולם. טוב, גזרו את הבעל, עשו לה את השמלה, הכל בסדר, וראה אישה את השמלה הביתה. ואז ברך את השאלה, פשוט. מתי הרבש את השמלה? אמרה לבעלה, אני חושבת הכי טוב בכל נדרי, לב כיפור. אנחנו יש כל נדרי, ואני אחדש אז את השמלה הזאת, אחרי הדלקת נרות, ואני אברך עליה שהחיינו, ואלך איתה לבית הכנסת. אדם בסדר, רצונות של אדם כבודו. מה היה המעשה? כשתפרו את הבגד שם אצל החייט, ממול האגר איזה גוי אחד רשע מרשע. גוי רשע, והיה מחשף גדול. הוא ראה את האישה הזאת בכנסת לחנות, לקנות את הבד ולתפור, ובא כמה פעמים לעשות מדידות. הבין שהיא תופרת שם סמלה. מה עשה הרשע הזה? נכנס אצל איזה מחשף אחד גדול שם בבגדד, ולא פחות או יותר המחשף הזה כתב לו על איזה נייר קטן שמות של טומאה, ונתן לו, שילם לו הרבה כסף על זה, והלך אצל החייט, חייט הוא גוי, שילם לו שוחד, אמר לו, תראה, יש לסמנה, יש איזה מכתבת או איזה למעלה, יש איזה צווארון, יש שם ביטנה, משהו, תכניס את זה בצורה שאף אחד לא ירגיש, תשפוך את זה בפנים, תשים את זה שם, מה אכפת לך? הנה כסף, אתה מקבל כסף, והכסף יענה את הכל. זה לקח הכסף, תפר את כל הפתק הזה בפנים. והאישה לא יודעת מכלום, ספינלי תומה, לקחה לכם להגיע אותה הביתה, מחכה לזה כיפור. הגיעה לה כיפור, בעלה אחרי סעודה מפסקת, אמר לה מחילה, בברך את הילדים, לקח אותם את הכנסת, אמר לה, אשתי, אשתי, בוא נלך את הכנסת, בסדר. תפשה את הסמלה, יוצאת איתו, הלב שלה לא נותן לה ללכת לבית הכנסת. אמר לבעלה, קצת התקדם מצד לפניי, אני משתהה, יש לי עוד איזה כמה סידורים אישיים קטנים, ואני מיד באה אחריך. בסדר. הוא הלך לבית הכנסת עם הילדים, והיא נשארה. יצאה משם, נעלה את הדלת, היה ללכת, במקום ללכת לבית הכנסת, בנתה שמאלה לביתו של אותו הראשון, מראשון הזה, מחשב. הוא הולך את זה לטוב, והיא לא נשאר מה היא עושה, והיא לא בחברות שלו בדרך, שלום, שלום, ואת הולכת כאן לאיזה מקום. ובאת מתפללת וזה, והיא לא הולכת. אחר נכנסה לתוך הבית של הצורר הזה, הראשון, מראשון. נכנסה לשם, שראה אותה, צהל, הוא לא ידע, הוא חשב ראש השנה, אני תבואי את הראש היום כיפור, גם הוא שמח שמחה גדולה, אמר נפלה ולשתו, אישה הזאת. באמצע הזה, אתה לא יכול לשתות, אמרו לו, אני סביעה, שתיתי, אכלתי ישר, צחק איתם, דבר איתם, קשקש איתם, נוסע לחדר הפנימי, ולאט לאט התחיל לדבר איתם, ומעבירה, והיא משהו אומר לה, קדוש, שומעת בקולו הכל, היא לא יודעת מה היא עושה, כמו שהיא קורה. זה עכשיו פחות, להכין את עצמו, להשמח, ושר, ומתבדח. היא נכנסה לחדר הפנימי, והוציאה את הסמלה מעליה. כשהוציאה את הסמלה, עכשיו הכישוף לא נמצא. התעוררה והרגישה מה היא עושה. אמרה, עכשיו ליל כיפור, עכשיו בבית הכנסת מוכרים ספר כל נדרי. אני צריכה לראות ברכת שהחיינו, לשמוע, לראות את הספר. מה אני עשיתי? איך הגעתי לפה? מה זה הדבר הזה? תפקור. והגול חושב שהיא מכינה את עצמה, הוא אומר, אני לא רוצה להתכונן. קצת עניינים אישיים, היא בוכה, בוכה, בוכה. תחילה לצעוק לקדוש ברוך הוא. אמר לו, ריבונו של העולם, אני לא יודעת איך הגעתי למקום הזה. תציל אותי. אני אזכור כמה הייתי צנועה, אף אדם לא מסתכל עליי, לא נתתי לאף אחד לפגוע בי, לא נתתי לאף אחד, לא במזיד ולא בשוגג, בשום דרך תמיד נזהרתי ושמעתי את עצמי, יום יום אני נותן צדקה שאנשים לא ייקשנו בבני אדם כמו שהגמרא אומרת. היה מעשה, רבי פעם שמע, נערה אחת, נערה צעירה, בית הכנסת, מתפללת בוכה. שמת אוזן לשמוע מה היא מתפללת? אמר, ריבונו של עולם, בראת יצר הרע, בראת יצר הטוב, בראת גן עדן, בראת גיהנם, בראת רשעים, בראת הצדיקים. יהי רצון מלפניך שאל יכשלו בי בני אדם. זה כל יום הייתה מבקשת. הגמרא מלמדת אותנו מה אדם צריך לחשוב, כל הזמן להתכונן, לא עד שיבוא עבירה אז הוא יצעק. כל הזמן להתפלל, כלומר בבוקר, רצו להיות ניסיון, לא לידי ביזיון, תרחי כן עם יצר הרע. תביא כן ויצר הטוב. הוא תחילה לצעוק לקדוש ברוך הוא. אתה עדיין לא יודעת מה לעשות. הוא תחילה לצעוק עלינו אלוהי אברהם, עלינו, עלינו, פחד יצחק עלינו. הוא תחילה לבכות, 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 לבכות. פתאום באה רוח צערה, והעיפה אותה, הוציאה אותה מהבית של הגוי המחשב הזה. הלא הוא השתמש בכוחות, אל תביאים. אז בשמיים יש טיל נגד טיל. טנק נגד טנק, כל דבר יש נגדו, זה לעומת זה עשה אלוקים. מיד בא זה, העיפו אותה משם וזרק אותה בבית על המיטה. ואז נמלה כמובן נשארה שם, זו בידו של הגוי. זאת הייתה מבוהלת פקודה ורועדת פקודה, שכבה במיטה וצועקת הקדוש ברוך הוא, מה עשיתי, איך עשיתי? התעשתה, אמרה, זה לא זמן כעת בפניקה, אבל היה חזון בבית הכנסת, צריכה להתכונן מה לעשות. הכי טוב לא לספר לו, כי זה מי יודע מה, יכול שלא יאמין, מי יודע אם יוצא לי זה דבר לא טוב, ועכשיו אין כיפור, מה אני אהפוך לו את יום הכיפורים ליום כזה? נשתוק. הגיע הבעלה, הגיע בערך חצות הלילה, יש משם לומדים תהילים, מדרה בבית הכנסת. היא במיטה, אמר לה, תגידי, אתה הלכת לבית הכנסת? אמר לה, לא הרגשתי טוב, נשארתי במיטה השוכבת. טוב, יום הכיפורים כולו נשכבה במיטה. סוכות, ערך ושלום, כך פה ושם, בעלה לא יודע מכלום. מהשמיים רצו שהדבר הזה יתגלה. מה עשה הגוי הזה? הוא הרשע, אחרי שגמר עם הסמלה, בא ופתח את הדלת, והוא רואה, אין אישה, אין כלום, לא יודע מה קרה, אבל אותה האדמה. צריך לצעוק, 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 לא מצא שום דבר. שם את הסמלה אצלו, קיפל אותה בתוך הארמון. אחרי חג הסוכות, זה נכנס לצלם הרבה ליבו. לא, מה אני עושה? יש לי פה סמלה, ויש שם הכישוף, ושם זה. אולי אנחנו עושים פה עוד איזה טריק, אולי אני נמשוך את האישה חזרה, או נמצא מישהי אחרת. מהשמיים רצו שהדבר הזה יתגלה. נעשה הגוי הזה, הוא הרשע, אחרי שגמר עם הסמדה, פתח את הדלת, רואה אין אישה, אין כלום, לא יודע מה קרה, אבל עלתה האדמה. צריך לצעוק, 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 לא מצא שום דבר. שם את הסמדה אצלו, שיפר אותה בסוף הארץ. אחרי חג הסוכות, זה נכנס לצבע נעבי לי פה. נו, מה אני עושה? יש לי פה סמדה, ויש שם הכישוף, ושם זה. אולי אנחנו עושים פה עוד איזה טריק, אולי אני נמשוך את האישה חזרה, או נמצא מישהי אחרת. לקח הרב קרא לאיזה רוכב אחד שיש בשוק, אמר, תראה, יש לי פה סמדה יפה מאוד מאוד מאוד. תמכור אותה, אבל רק לאישה יהודייה. וכל מחיר שתמכור, 30% בשבילך, 70% לי. הולך, אמר לו, בסדר, סמדה יקרה מאוד, מה זה סמדה, מבד, מיוחד, אין דבר כזה, נדירה מאוד ויופייה, וגם תפורה באיזה טוב טעם ודעת. טוב, זה הרוכל הזה, תדע את זה אצלו, והיה בין החפצים בעגלה, והיה מסתובב בשוק. יום יומיים, בעלה של האישה הולך יום אחד, ורואה את הסמדה הזאת, תלויה, בעגלה של הרוכל, הולכים רוכל הזה. מסתכל למשל, זה הסמדה של אשתו, הוא זוכר בדיוק מה היא הזמינה, כמה כפתורים מפה, כמה מנג'ט משם, מכפרת כזאת, וזה כזה, הכל, הוא רואה בדיוק, כי כזה יש רק אחד. אומר לו, מה זה? הוא עושה את זה למכור. כמה להתמקח איתו. הוריד, 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 הוריד בחצי, כרגיל שוק מזרחי זה ככה הולך, שילם חצי המחיר, שהוא בצבע, לקח את הסמלה, שיתר אותה, שם אותה לתוך התיק שלו ובא לבית. אומר לי אשתו, גברתי היקרה, היה לה סמלה פעם שתפרנו אותה, איפה היא הסמלה? אמרה, לא יודע, זה נעלם. נעלם, נעלמה ממני הסמלה, לא מצאתי אותה. איך יכול להיות? סמלה חדשה יקרה, אז יש לך סמלות לפני 30-40 שנה שמחנו אותם, את הסמלה הזאת, תודה, תשמור. פה ושם, לא יודעת, הוציא את הסמלה, אמר לה, הנה, זה היום קניתי את זה בשוק, זה סמלה שלך או לא שלך? סתכל, אמרה, כן, זה הסמלה שלי. מה זה הגיע לשוק? הלך כל אותה. אמרה, לא, ספר לך את כל האמת. סיפרה לו את כל הסיפור מהתחלה עד הסוף. עכשיו, לא יודע, להאמין או לא להאמין. היה משהו או לא היה משהו. וגם, מצד שני, אם צודקת, יש לתורתה, כמעט הייתה נשארת שמה. אם היא, איך היא חזרה הביתה? איך היא שאירה את הסמלה שם? זה כבר פה משהו לא מסתדר, ולמה היא תשאיר סימנים בשטח? אם היא רוצה להעלים ממנו את דבר. אבל הלב שלו לא שקט, לא היה רגוע. חיכה, כל הלילה לא ישר, מחרת בבוקר לקח איתה את הסמלה, הלך לבית הדין. אני שם חכמים גדולים, אמר להם, רבותיי, יש לי דבר אישי, אני לא רוצה שאף אחד יהיה, רק אתכם השלושה הרבנים. אמרו, בבקשה, הוציאו את כולם החוצה. סיפר להם את כל הסיפור, והראה להם את הסמלה. אמרו, יש פה משהו, הולך לקראת האישה. קראו את האישה, חקרו אותה. חקרו אותה, אז עוד פעם, חקרו בדיוק את המקרה, התברר שיש לי פשטה את הסמלה, התחיל הסיפור. אז הבינו. אב בית הדין אמר, בואו תפתחו כעת את הספרים. של כל המכפלות, כל הספרים שיש. פתחו את הספרים, הגיעו לצווארון, מצאו שם את הכישוף. מה עשה בית הדין? בית הדין שלו מטעם המלך, יש לו רישיון להעניש, לעצור הכל. שלח שוטרים, בביתו של החיית הביאו אותו. הוא החיית שלח אותו לגוי הזה, תפסו גם את הגוי וגם את החיית. הביאו אותם לשני המלך, המלך שמע מה ככה עושים, טיפלו אותם הבית. שלאמה, ויתלו את המן, מה זה את, מה בא לרבות, לא רק את המחשף תלו, אלא גם לרבות את החיית. המחשף את החיית, את שניהם תלו על העץ, וליהודים הייתה אוהבה ושמחה ובסול ביתה. כאן תראו מי ששומר את עצמו בצניעות, השם יתברך עושה לו שמירה. שמורה את עיניי ורמלי, היו שני בחורים פעם, היו הולכים בדרך. והגיעו לאיזה מדינה במדריד, ואז באותה תקופה הנוצרים הרשעים היו גוזרים ליד מקומות שיהודים אסור היה להם להיכנס בזמן האינקוויזיציה בספרד. זו תקופה שחורה משחור, גזרות איומות היו על ישראל. והנה השני הבחורים האלה נכנסו לאיזה עיר במדריד, וכל אחד התארך באיזה בית. אז אתם יודעים, בזמנם היה אנוסים בספרד, יהודים שהיה להם מתחת לבית מרתפים, שבמרתפים האלה היה בתי כנסת, היה שם מטבח חלבי ומטבח בשרי, עשו שם שחיטה כשרה, שם הניעו תפילין, שם התפללו, שם עשו את כל מצוות התורה. ובחוץ התלבשו כנוצרים, והיו אפילו מתארחים עם צלב. לא היה להם ברירה, אחרת היו הורגים אותם. והיהודים האלה, זה מה שהיה נהגם שם, זה קבעו להם האנוסים לספרד. עד היום אנחנו פוגשים צאצאים של אותם אנוסים. היום יש, אחד הכיר לי, קרוב משפחה שלו, בברזיל, כומר, משפחת דלרוזה. דלרוזה משפחה גדולה של תלמידי חכמים גדולים. והכומר קוראים בשם הזה, דלרוזה. מתברר שהוא מצאצאי האנוסים בספרד. מוצאו מספרד. קיצור, שני הבחורים האלה היו באותה דירה, כל אחד בדירה אחרת. זה בדירה זו, זה בדירה זו. ושניהם יהודים. אחרי חודש עשו כל מיני לחצים, זה שחררו אותם ויצאו מהעיר. שבאו לשחרר אותם לצאת מהעיר, אחד מהם היה גר באיזה דירה, אצל איזה גוי. בא האיש הזה בעל הבית, מה לא בא אליו? נכון שאתה יהודי? אחד מהם, כן, אני הרי הייתי שבוי פה. אמר לו בא אליו, תודה לך. שכל הזמן שהיית פה אתה אכלת רק אוכל כשר, עכשיו שאתה הולך אני מותר לי לגלות לך, בוא, הוריד אותו למרתף, הראה לו, פה אנחנו עושים את היין, פה אנחנו עורכים את הלחם, פה את החלב, פה את הגבינות, פה מבשלים, הנה כלים חלביים, הנה כלים בשריים, כל מה שאכלת הכל כשר למהדרין, למהדרין, אפילו הירקות, הכל נקי מטורעים, אין שום איסור בשום דבר. אכלת הכל כשר, פרפקט. צריכו את האנשים, אמרת, מה זכיתי? מה זכיתי? הקראתי לבית הזה. טוב, יצאו החוצה, חזרו שני החברים, ענו לספינה, נסוע לבתיהם. בדרך מספר החבר הזה לשני את מה שהוא ראה, את ההשתומם, הוא ראה מחטף חודש ימים, שם הוא לא הרגיש. אנשים מתכנסים שם, מתפללים, עושים הכל, בואו נשאר נוצרים. אמר ברוך השם שזימן אותי לבית של יהודים. חברו אומר לו, אוי ואבוי, אני ואצלי מה ראיתי, וואי וואי. ארנבות, חתולים, קופים, כלבים, תאילנדים, פיליפינים, כל הסוגים, מה לא אכלו שם. כל יום היה משהו אחר. פעם מרק נחשים, אחר כך מרק של זנזנה של ארנבת, אחר כך ראש של ברמינן ג'ירפה, וכך כל יום אכלו משהו אחר. אומר, אני הייתי נגעד, הייתי אוכל, אבל הייתי מוכרח לך לעשות משהו מהצד. אבל צריך לבכות, אומר שנינו חברים, למה אתה זכית, נפלת בחלקם של יהודים קדושים וטהורים ונשמרת מכל דבר רע, ואני לא? באו אצל אבן עזרא, אמר להם, לזה שנכשל, אמר לו, תגיד את האמת, אתה כל החיים שלך אכלת כשר? כן. מה, לא תזכור אותו. נזכר שפעם אחת שהיו ילדים, בסביבות ה-13-14, חברים נוצרים בשכונה, יום אחד יצאו חוצה בקומדי, ביער, עשו מדורה, עשו זה, עשו אוכל, הביאו גבינה של גויים ונתנו לו לאכול והוא אכל מהם. לחם של גויים עם גבינה שלהם, הכל. אמר לו, זהו, אתה אכלת פעם אחת מהאוכל שלהם, אז בשמיים אמרו, אם אתה לא שמרת את עצמך, למה אנחנו נשמור עליך? אבל חברך, מימיו לא נכנס לפיו שום דבר איסור ושום דבר של גויים, אז שמרו עליו בשמיים. כי בדרך שאדם רוצה ללך, כבר מולכים אותו. וזה בדיוק גם כזאת. גם בצניעות זה כך. צניעות בדרך שאדם רוצה ללכת באותה דרך של צניעות, אדם הולך, אז בשמיים ככה שומרים אותו וככה מולכים אותו. אחרי אדם צריך להשתדל, אני חוזר ואומר, אני לא אומר הכל ביחד. שמן האיסור הזה של צניעות הוא איסור מאוד חמור. איסור הסתכלות, איסור נגיעה, איסור קריבה, ריקודים, כל הדברים האלה, הכל אסור. הפרדה בין המינים בבתי ספר, אבל שלב שלב, אני לא הייתי אומר בבת אחת לבוא כעת ולשנות הכל, מי שיכול, אשרת אשר חלקו. אבל לפחות שנדע שיש בזה איסור, והאיסורים הם איסורי דאורייתא. ראו לכם היה גאון, רבי משה פיינשטיין בארצות הברית, בעל ספר יגרות משה כותב, שאלו אותו שאלה בארצות הברית, יש שם בתי ספר, עלבות מרוחקות מאוד מהמרכזים, ושם לומדים בנים בנות ביחד, בעיקר בכיתות נמוכות או בגנים, הוא פוסק שאפילו לקטנים צריך להפריד, צריך, אבל זה לא אסור. מגיל שש זה כבר אסור, כי זה אתה חייב בחינוך, וכבר הם מבדילים בין דברים רעים וטובים, בפרט בימינו, או השם מרחם. היום ילד קטן יודע מה שזקן, בין 80 לא יודע, השם מצילנו, מה שמלמדים אותם, מה שמצילים להם הכל. אז בוודאי שהם יודעים מה זה דברים אסורים ודברים מכוערים. זאת כותב הרב פיינשטיין שאפילו שקטן אינו יוצא רע, כשיגדל הוא יזכור שזה מותר ושזה דבר קל מאוד, הוא לא יבין שזה אסור, אבל אם אתה מחנך אותו ומרגיל אותו בצעירותו, אז הוא שומר. מה גם שהילד נעשה קדוש, ככל ששומרים אותו יותר, הוא נעשה קדוש. לא סיפרתי לכם, אולי אספר את זה שני, מרבי סיפר לי פעם, מעשה שהיה איתו, הוא היה בגיל 5, 4, 5. אז הסבא שלי, עליו השלום, היה מתפרנס מיגיע כפיו, היה צורף שעושה כלי כסף, בבגדד. אז היו באים הרבה בעיקר חתונות, צמחות, היו מזמינים אצלו גביעים לקידוש, היה להם גם את הקנקן הזה ששמים בו מי זהר שמחבקים על הידיים, כל מיני צלחות שמגישים להגשה, צלחות מכסף, דקורטיביות כאלה עם איזה מגש מיוחד, כל קיצור, כל מיני כלי כסף, מה שהיום קוראים לזייקה. אז הוא היה מייצר את זה בידיו, בעת עצמו. פעם אחת באיזה חתונה, הזמינו עוד איזה כלים וביקשו שזה יהיה בחתונה. אבל זה אותו יום החתונה. אז אמרו לו, כן, שתגמור בערב, תביא את זה אפילו לתוך החתונה. בחצרות היו עושים חתונות, חצרות גדולות. תוך החצר, במקום באולם, עושים בחצר. כל השכנים, כולם יחד, שמחים יחד, משפחה אחת, אווירה ככה, הרמוניה מאוד יפה. אז מרבי אומר שהוא היה ילד קטן, והוא היה בתכנסת, פללו מנחה לערבית. ואחרי התפילה, סבא לקח איתו בסל, בסל בת, את הכלי כסף, ואמר לו, אנחנו הולכים כעת לחתונה של המשפחה הזאת, ואני מביא להם את הכלים. אז הלכו ביחד, כשהגיעו לחצר, הוא לקח אותו, הרים אותו, והביא אותו מתחת לגלימה, היה לו גלימה. מתחת לגלימה וכיסה אותו כולו, את הפנים. את העיניים, את האוזניים, ואפילו את הנעליים, כולו ככה. הוא הבין למה. הוא אומר שהוא בתור ילד לא הבין. הוא נכנס לחתונה, שם את זה שם ויצא. אחר כך, כשהוא גדל, הוא זכר את המקרה הזה, שאבא שלו הרים אותו וכיסה אותו. אז הוא שאל אותו, אבא, למה שהייתי ילד פעם, לקחת אותי לאיזה חתונה, הלכת לאיזה חתונה, לא נתת לי לראות כלום? אמר לו, פחדתי שאולי יהיה איזה אישה לא צנועה, או איזה מישהי תשיר, או יהיה איזה משהו שלא כהוגן, ואתה בתור ילד קטן שעוד לא חטאת, אתה לא יודע מה זה חטא. אתה עוד כולך טהור, כולך קדוש, שלא יפלו עיניך על איזה דבר לא כשר. אמרתי, אני מוכרח להיכנס, כי אני צריך איזו עבודה, פרנסה, אני צריך להביא להם את הכלים שהבטחתי להם, אבל אני לא יודע איזה הפתעה יכולה להיות שם. אבל אתה למה? להשאיר אותך בחוץ בין הגויים, די לה כבר, זה סכנה. אבל להכניס אותך, אז חיסה אותו. תראו איזה מחשבה ניתן להם, איך לגדל את הילדים שלהם בטהרה. לחינם יצא כזה צדיק גדול, למה? כי שמרו עליו. כשאנחנו נשמור על ילדינו, ניתן להם חינוך טוב, ניתן להם חינוך טהור וקדוש. ככה ייצאו יותר קדושים ויותר טהורים. נחזור לעניין משה רבנו עליו השלום, רבותיי, מי זה משה רבנו עליו השלום? משה רבנו, הגמרא אומרת, אין לו קבר למשה, שכן כתוב, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. מי זה איש? אפילו הוא בעצמו לא יודע איפה הוא קבור. שכן משה נקרא איש, כי זה משה האיש, אשר הוציאנו ארץ מצרים וידענו מהנרו. וזאת הדרך אשר ברך משה, איש האלוהים, הוא נקרא איש. מה היה עם משה? התמונה שואלת, משה איש או אלוקים? אם הוא איש, אז זה לא אלוקים. אם אלוקים, זה לא איש. איך זה מסתדר, איש האלוקים? התמונה משיבה, משה רבנו כל כך קדוש וטהור היה, עסק בתורה יומם ולילה, אה, שגופו הפך להיות כמו מלאך. הגוף היה אלוקים. מחציו ולמעלה אלוקים. הכוונה מלאך. אלוקים זה לא שם. המילה אלוקים זה שלטון. דיינים נקראים אלוקים. מלאכים נקראים אלוקים. כמו ויסע, מלאך האלוהים. אלוהים זה פירושו שליט. משה רבנו הפך להיות חצי גופו העליון כמו מלאך. אש. הוא ישב בהר 40 או 40 לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה. אבל ברגליים הוא היה בעולם הזה. למה? שאם היה משה רבנו, כולו היה קדוש, או כולו היה מלאך, הוא היה נברא מהמלאכים, אז כולם ככה היה אומר, מה, אני יכול ללמוד תורה, אני משה רבנו, אני לא משה רבנו. אבל כשרואים משה רבנו, הוא נחת שנולד מאיש ואישה, והוא בא לעולם הזה וגדל, והגיע למדרגות כאלה, אז אומרים, כל אחד גם אתה יכול. לא רק משה יכול להיות כזה, גם אתה יכול להיות כזה. נכון שכשהוא נולד, הבית התמלא אורה, אבל הוא בעצמו צרח, התייגע, עשה מה שעשה, זכה להגיע לאן שהגיע. זה משה רבנו על השם. מה הגמרא אומרת עליו? כשנפטר משה היה הקדוש ברוך הוא בוכה וצועק, עד שכל מלאכי מרום לא היה להם מנוחה. בא ממצא צר הפנים, ראש כל המלאכים, המפקד של כל המלאכים, קוראים לו מ-ט-ט, רש ו' נון, אנחנו מזכירים את שמו בראשי תיבות, מ-ט. אמר הקדוש ברוך הוא, די, תשאיר לי לבכות, כל העולם כולו רעש. אמר לו, אם אתה לא תשאיר אותי לבכות, יש לי מקום פנימי למעלה ששמו מסתרים, ושם אני אבכה. שנאמר, לא תניחו לי במסתרים תבכה נפשי. טוב, המלאך, הוא אומר לך, הוא לא רוצה להבין, למה אתה בוכה על משה? הרי משה, סתם אדם לא עלינו בעולם הזה, לא עלינו כשהוא נפטר, בוכים עליו במשפחה, למה הם בוכים? גם כשהם יודעים שהוא עבר לעולם אחר, הם אומרים, נפטר, למה נפטר? בסך הכל החליף כתובת, היה גם פה, עכשיו הוא גר למעלה. אבל למה בוכים עליו? כי הפרידה, הוא לא נמצא איתנו, מתגעגעים אליו. רוצים לראות אותו, רוצים לשמוע מה היה איתו, כי כל כך התרגלו אליו, משפחה שלמה, פתאום נקרעת המשפחה, משום המשפחה לא עלינו מסתלק, זה כואב, הפרידה כואבת. אבל אצל הקדוש ברוך הוא מה שהיה, הוא אומר לו, משה בחייו שלך, הוא במותו, הוא שלך. אם הוא נמצא פה, אז אתה רואה אותו. אם הוא נמצא למעלה, אתה רואה אותו. למה אתה בוכה עליו? הוא שואל את הקדוש ברוך הוא. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? מי יקום מהאמראים ומי יתרצה ואין פה על אבן. אומרת הגמרא משל, לאדם מלך גדול שהיה לו בן, והבן הזה היה בן צורר ומורה. עושה הרבה צורות. מה עשה האבא? כל פעם הבן היה מפריע, היה מעניש אותו, מלכה אותו, מסלק אותו מהבית. באה אמא המלכה ובוכה, אומרת לו, עושה למען שמה, עושה למענים, תראה זה הבן שלנו היחיד, מבקש עליו רחמים, הוא ילד, הוא מסכן, הוא יודע מה שהוא עושה, הוא מתחרט, הוא יותר לא יעשה. טוב, נסלח. בכל פעם ופעם ככה היה הבן עושה, מורד באביו, ובא אמו בוכה, ומרחם על הילד בזכותה. אומר עלי, אני מתה האמא. התחילה אבא בוכה תחול. ולא מתקבל תנחומים. אחרי שנה באו אמרו לו המלך, נביא לך נשים אחרות, אתה תחתן, אתה תקים משפחה חדשה. אומר, לא עליה, אני בוכה על הבן, שעכשיו הבן יחטא, אני אעניש אותו, מי יציל אותו, מי יגן עליו, מי יחנך אותו, מי ישמור עליו. אומר ככה היה. אמר הקדוש ברוך הוא, משה רבנו כשהיה חי, כל פעם שישראל חוטאים, יש מישהו ששומר עליהם, יש מישהו שמתפלל בשבילם. יש מישהו שמגן עליהם, מחנך אותם. עכשיו משה רבנו נפטר, מי יקום לי עם מרעים? מי יתייצב לי עם פועלי רבנו? ותראו, כשנחרב את המקדש, הלכו ירמיהו הנביא, שלח אותו הקדוש ברוך הוא לקרוא למשה רבנו. אז הוא הלך, אמר לו, אני לא יודע איפה הוא נמצא, אמר לו, תעמוד על מעברות הירדן, ותצעק, משה, משה, והוא יענה לך. הלך ירמיהו הנביא, קרא למשה. ואז משה רואה את כל הסער הזה, ובוכה, ומתאר. כתוב שהוא הלך ללוות את ישראל, והם העביר, נבוכדנצר הרשע העביר אותם את הגשרים של ירדן. העביר אותם מירדן, דרך ירדן העביר אותם לעיראק. אז שלח אותם לשם, בא משה, ראו אותו, אמרו לישראל, הנה משה בא לקרוא אותנו. רק ראו אותו, אמרו, בא לקרוא אותנו. אמר להם, בניי, לקרוא אתכם אי אפשר, אני לא יכול. אבל יבוא יום, תחזרו בתשובה, ואתם תחזרו, ואני אבוא איתכם. שנאמר, עד כי יבוא שילו, שילו זה משה. איך? שין יוד למדה. יוד מלמד, החיים. נשאר שין הם משה, בדיוק אותיות משה. רבנו הרי אומר, מובא בספר הזוהר, משה רבנו היה שקול כנגד אדם הראשון ושלושה אבות. אדם הראשון איך? אדם מספרו 45. מם ה ממשה 45. מם ה, עם תריה אדם. נשאר באמצע שין. השין יש שלושה אנשים. והיא באמצע, האות האמצעית. שלושה אבות, אברהם, יצחק, יעקב. היה בו נשמות של ארבעתם. חבר נדיק נר, לכבוד משה רבנו, עליו השלום, שיתפלל עלינו בשמיים, שהשם יגאל אותנו גאולה בעולמים בקרוב. אמן, אמן. טוב, מפותח, משה רבנו, שמעתם כל הסיפור. משה רבנו, מתי? מתי נדיק נר, משה רבנו, היום פקודתו, בשבת שבת בדבדה? מה שמו של הצופה? מנחם בן מרים, שזכה לדקת נר. כבוד משה היה מהמנה. זכותו של משה רבנו תעמוד לו. וזכהו להיכנס לבוכלל שלום במצלחת.
אמן.
עם בית נאמן לישראל.
אמן.
פרנסתו.
אמן.
אני רוצה להודיע, הצבא, פיקוד מרכז, יאמר לזכותם, ואני רוצה שוב להזכיר, הראשון שעשה חסד איתנו זה האלוף דני יתום, שהוא בזמן האחרון הרבה בחדשות. הוא היהודי הזה, לזכותו יאמר, אני מזכיר אותו לתורה, שהוא הראשון שנתן הוראה לצבא לתת לנו להיכנס לגבול, עד גבול ירדן, כל שנה בשבעה באדר וגם בתשעה באב. מחר בלי נדר, יש לנו רישיון מהצבא להיות שם בעשר וחצי, כביש עוקף יריחו. זה מול קבורת משה, מול הר נבו, במקום שבו יהושע בן נון חצה את הירדן עם בני ישראל, במקום שהירדן יסוג לאחור. זה באותו מקום. ובאותו מקום נעמן שר צבא מואב בא בזמן אלישע הנביא בטבל ונטהר, ויצא כבשר נער רך כתום. אנחנו מחר נהיה שם מסיבות 10, בין 10 ל-10 וחצי בבוקר, ליום פטירת משה, מול קבר משה, אנחנו עושים שם סליחות, וחוזרים מחר כך הביתה. מי שרוצה, יפגוש אותנו פה עד 10 בבוקר בבית הכנסת מוסאיות בירושלים, או ישר יגיע לצומת אלמוג, כביש עוקף יריחו. בכניסה לכביש עוקף יריחו, אנחנו נהיה שם ב-10 וחצי בדיוק. יש שיירה של הצבא, אנחנו חייבים להיכנס לתוך אזור ביטחון, ונהיה שם. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, תשמע תפילותינו, תפילתכם ברצון, כמו משה רבנו תעמוד לנו. עכשיו, במשפט האחד, אנחנו נזכיר תפילה של משה רבנו, של תיקון שבעה באדם.